ראש השנה, דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. כשעם ישראל יצאו ממצרים, בדרך באו עמלק להילחם עם עם ישראל. זאת הייתה מלחמה מרתקת. הפסוק אומר, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח את ידו וגבר עמלק. מתפלט המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, כשהוא מרים את ידיו, מנצחים במלחמה, או שידיו שוברות את המלחמה, גורמות להפסד אם הוא מוריד את ידיו. אלא, חייבים לבאר את ההסבר. למה כשמשה רבנו מרים את ידיו, עם ישראל מנצחים במלחמה? כשהוא מוריד את ידיו, נופלים במלחמה. מה קורה כאן? מה ההסבר בזה? אלא לומר לך, כל זמן שידיו של משה היו למעלה, עם ישראל עיניהם וליבם היו אליו, וכשהם ראו אותו מרים את ידיו, הם גם כן עיניהם היו נשואות למרום אל הקדוש ברוך הוא, מסתכלים כלפי מעלה. אלא לומר לך, כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז הם היו מתגברים על עמלק, ואם לאו, היו נופלים. וזה הרמז, כשמשה רבינו אמרים את ידיו, עם ישראל היו עיניהם וליבם אל הקדוש ברוך הוא, משועבדים לקדוש ברוך הוא. כי היוצא בדבר אתה אומר, כשעם ישראל היו במדבר, העם דיבר באלוקים ובמשה, והם אמרו, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ככה הם דיברו על המן. עשה הקדוש ברוך הוא, שלח בהם נחשים, שרפים, להעניש אותם. ושם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כיוצא בדבר אתה אומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עשה לך שרף, תעשה נחש מנחושת, ושים אותו על עמוד, על נס, בגובה. והיה כל הנשוך עם נחש מהנחשים השרפים, חלילה ינשוך אחד, וראה אותו שיסתכל אל הנחש הנחושת וחי. וכי הנחש שנשך אותם, הנחשים השרפים, הוא זה שממית, או כשמסתכלים על הנחש מהנחושת שנמצא על נס, וכי הוא זה שמחיה, אלא מה ההסבר? בזמן שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז הם היו מתרפאים, ואם לאו היו חלילה נימוקים. חרש שאינו שומע, שוטה חסר דעת, וקטן עד גיל 13 ויום אחד, אין מוציאים את הרבים מדי חובתם בתקיעת שופר, כי הם בעצמם פטורים. זה הכלל. כל שאינו מחויב בדבר, אם הוא לא מחויב במצווה או בברכה מסוימת, אינו מוציא את הרבים מדי חובתם באותה מצווה או באותה ברכה. תנו רבנן ברייתא, הכל חייבים בתקיעת שופר. וזה בא לרבות קטנים שהם חייבים מגיל חינוך, שהם כבר נמצאים בגיל שהם צריך לחנך אותם לתקיעת שופר. כהנים ולוויים וישראלים, תכף הגמרא תשאל, אם כהנים לוויים וישראלים לא חייבים בתקיעת שופר, אז מי בדיוק כן יהיה חייב? הגויים? המלאכים? ודאי שכהנים לוויים וישראלים חייבים. הגמרא תבהר. והעבדים כנעניים משוחררים. כשיהודי קונה עבד כנעני, ברגע שהוא משחרר אותו, אז העבד כנעני הופך להיות כמו גר שהתגייר. וכן, טום טום, מי שמחופה הסימני זכר או נקבה שלו, וזה ספק אם הוא זכר או נקבה. ואנדרוגינוס, שיש לו את שני הסימנים. אז אלה חייבים, ספק אולי הם זכר. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. שני שותפים שקנו ביחד עבד כנעני, שותף אחד שחרר את העבד הכנעני. עכשיו העבד, מצד זה ששחרר אותו, הוא כבר לא עבד, הוא כבר בן חורין. מצד זה שהוא עדיין משועבד אליו, הוא עבד. הוא גם חייב בתקיעת שופר. טומטום, אפילו שהוא מחויב בתקיעת שופר מספק, אולי הוא זכר, אינו מוציא אחרים מידי חובתם. אפילו לא את מינו, אפילו טומטום אחר. למה? כי אתה לא יודע אם הוא זכר או נקבה. יכול להיות שהוא נקבה וטומטום אחר אולי הוא זכר. והנקבה, אישה פטורה מתקיעת שופר, מכיוון שזה מצווה שתלויה בזמן. וכל מצווה שתלויה בזמן, נשים פטורות. אבל אם הטומטום השני הוא איש, הוא זכר, הוא חייב במצוות תקיעת שופר. לכן, אחד לא יכול להוציא שם את השני. וכל שכן שהוא לא מוציא את שאינו מינו. ודאי שהוא לא יכול להוציא ידי חובה מישהו שהוא בוודאי זכר. כי ייתכן שהטומטום הוא נקבה, והוא לא יכול להוציא ידי חובת הזכר, כי נקבה פטורה ממצוות שופר, כי זה מצווה שתלויה בזמן, ונשים פטורות ממצוות שתלויות בזמן. אנדרוגינוס, שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, הוא כן מוציא את מינו. הוא יכול להוציא אנדרוגינוס אחר, כי יש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, וגם הוא, גם האנדרוגינוס השני אותו דבר. אז אם כן, אם שניהם באותו המעמד, אז ממה נפשך? אם הוא מחויב במצוות תקיעת שופר, גם השני מחויב. ואם הוא פטור, אז גם השני פטור, אז הוא יכול להוציא אותו ידי חובה. אבל, ולא את שאינו מינו. הוא לא יכול, האנדרוגינוס, להוציא ידי חובה, אחד שהוא בוודאי איש. למה? כי האנדרוגינוס ספק, אולי הוא נקבה. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. כמו שאמרנו במשנה, שהוא היה עבד של שני שותפים, ושותף אחד שחרר אותו. אינו מוציא ידי חובה לא את מינו, ולא את שאינו מינו. הוא לא יכול להוציא ידי חובה גם אחד אחר שהוא חצי עבד, חצי בן חורין. למה? כי הרי הוא חצי עבד. החצי עבד שלו לא יכול להוציא ידי חובה את השני שהוא חצי בן חורין. את החלק הבן חורין של השני, עבד לא יכול להוציא ידי חובה. כל שכן שמישהו שהוא חצי עבד לא יכול להוציא את שאינו מינו, הוא לא יכול להוציא ישראל גמור, כי ייתכן שהישראל, כי הצד עבד של החצי עבד הזה, לא יכול להוציא ידי חובה את הישראל. למדנו בברייתא, אמר מר, הכל חייבים בתקיעת שופר, זה כולל כהנים, לוויים וישראלים. פשוט הגמרא פשיטה. אי הנה לא מחייבי, מן מחייבי. אם לא שהיהודים הפשוטים חייבים במצוות תקיעת שופר, אז למי הקדוש ברוך הוא ציווה את מצוות שופר? עונה הגמרא, לוויים וישראלים זה פשוט שהם חייבים. אבל כהנים מצטריך עלי. החידוש הוא שכהנים חייבים במצוות שופר. שר קנת החמין השם פטורים. הועיל וכתיב לגבי ראש שנה, יום, יש יום אחד בשנה שהוא יום תרועה יהיה לכם. יש רק יום אחד בשנה שהוא יום שתוקעים בשופר? תלוי למי. לעם ישראל, חוץ מהכהנים, באמת זה היום היחיד בשנה שהוא יום תרועה. מן דלתי, אלא בתקיעת אחד יומה. הוא דמחייב. ישראל, ראש שנה זה היום היחיד שיש חיוב לתקוע בשופר. אז הוא חייב במצוות שופר בראש שנה. אבל ואני כהנים, הועיל ויתנעו בתקיעות כל השנה. כהנים, כל השנה בבית מקדש היו תוקעים בחצוצרות. אז אם כן, כל השנה הם מחויבים. תכתיבו, תקעתם בחצוצרות על עולותיכם. אימא, לא לחייבו. אולי הם לא חייבים בתקיעת שופר של ראש שנה, כי אצלם זה לא יום תרועה יהיה לכם. זה שנה שלמה של תרועה יש להם בבית מקדש. משמעות שגם כהנים חייבים במצוות תקיעת שופר. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? למה שתחשוב שכהנים לא חייבים במצוות שופר, בתקיעת שופר בראש שנה? מה, יש להם כל השנה תקיעה? אבל זה תקיעה בחצוצרות. יש להם יום אחד בשנה שהוא יום תרועה בשופר. מדם, אם אתה משווה את התקיעות שכל השנה בבית המקדש לתקיעה שתוקים בראש שנה, הטעם, מה שתוקים להם כל השנה בבית המקדש, תוקים להם בחצוצרות. והכה בראש שנה תוקעים בשופר, אז אין סיבה שהכהנים יהיו פטורים בראש שנה מתקיעת שופר. אלא מתרצת הגמרא הצטריך. הברייתא הייתה צריכה לחדש שכהנים ולוויים חייבים במצוות שופר בראש השנה. למה שתחשוב שהם יהיו פטורים? סר קדת החמינה, היה עולה בדעתנו לומר, הועיל ותנן, למדנו משנה, שווה היובל לראש השנה, יום הכיפורים של שנה 50, אחרי שבע שמיטות, מגיע שנת היובל, שנת החמישים. ביום הכיפורים של שנת יובל, הוא שווה לראש השנה. למה? שני דברים. לתקיעה בשופר, שכמו שבראש השנה תוקעים בשופר, ככה גם ביום הכיפורים של שנת יובל תוקעים בשופר. וגם לברכות. שכמו שבראש השנה מברכים ברכה, שמכניסים בה פסוקים של מלכויות, ומברכים ברכה שמכניסים בה פסוקים של זיכרונות, ומברכים ברכה שמכניסים בה פסוקים של שופרות בתפילת 18, תפילת העמידה של ראש השנה, ככה גם ביום הכיפורים של שנת יובל, אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות בתפילת 18 של יום הכיפורים של שנת יובל. אם כן, רואים שמשווים בין ראש השנה לבין שנת יובל. והכהנים והלוויים, יש מצווה מסוימת בשנת יובל שלא נוהגת בהם. הייתי חושב שגם תקיעה בשופר בראש השנה לא תהיה נוהגת בהם. איזה מצווה בשנת יובל לא נוהגת בכהנים ולוויים? מאן דאיתי במצוות יובל, איתי במצוות ראש השנה. אני הייתי חושב שרק אלה ששייכים בכל מצוות יובל, הם שייכים בתקיעת שופר בראש השנה. אבל כמו שאמרנו, כהנים ולוויים, יש מצווה מסוימת, דין מסוים בשנת יובל שלא שייך אצלם, אלא זה שייך רק אצל שער עם ישראל. איזה מצווה? ואנה כהנים ולוויים, הועיל ולהתנאו במצוות דיובל. יש מצווה אחת בשנת יובל שלא נוהגת אצלם. הרי שנת יובל כולל שלושה דברים באופן כללי. דבר ראשון, שנת יובל זה כמו שנת שמיטה. אסור לעשות מלאכות בקרקע. דבר שני, שנת יובל, עבדים עבריים משתחררים בשנת יובל. דבר שלישי, שדות ובתים חוזרות לבעליהם. מי שמחר שדה בזמן שנוהג יובל, שרוב שעם ישראל, כל השבטים נמצאים בארץ ישראל, וכל אחד נמצא בנחלתו, שנוהג שנת יובל, אז אדם שמחר שדה, השדה חוזרת אליו בשנת יובל. זה כמו שכירות כזאת, שמאדם מוכר שדה, זה כמו שכירות עד שנת יובל. עכשיו, אדם שמקדיש שדה, דיינו, הוא לוקח את השדה שלו והוא מקדיש אותה לבית המקדש. נותן אותה לגזברים ואומר להם, תשמעו, קחו את השדה הזאת, הרי בית מקדש צריך מדי פעם לתקן דברים וכל מיני דברים מעין אלה. אז מהשדה שלי יהיה לכם אפשרות לממן את כל הדברים שצריך לבית המקדש. אז ההלכה היא שאם הוא לא גאל וקנה את השדה בחזרה מהגזברים, אלא הגזברים הלכו ומכרו את השדה למישהו אחר, כשמגיע שנת יובל, במקום שהשדה הזאת תחזור לבעלים המקוריים, שהקדישו את השדה, השדה הולכת לכהנים שעובדים באותו שבוע בבית המקדש, מתחלקת לאותם הכהנים. חידוש נפלא. אדם מקדיש שדה לבדק הבית, הגזברים מכרו את זה למישהו אחר, מגיע שנת יובל, השדה הזאת מתחלקת לכהנים שעובדים באותו שבוע בבית המקדש. זה שייך דווקא בישראל, המצווה הזאת של שנת יובל. אבל, והנה, כהנים ולוויים, הועיל ולתנאו במצווה הזאת יובל. לתנן, כהנים ולוויים מקדישים, ככה הגרסה לפי דעתו של רשי, מקדישים לעולם וגואלים לעולם. הם יכולים להקדיש את השדה, והם יכולים תמיד לגאול את השדה בחזרה. לא כמו ישראל, שכשמגיע שנת יובל, השדה מתחלקת לכהנים שבאותו שבוע עובדים בבית המקדש. אלא הכהן תמיד יכול בחזרה לפדות את השדה, גם אחרי שהגיע שנת יובל. וכן הלוי. אז אם כן, מכיוון שבמצווה הזאת של שנת יובל, כהנים ולוויים לא שייכים, והרי שנת יובל השבו אותה לראש השנה, אז כמו שבשנת יובל יש מצווה מסוימת שלא שייכת בכהנים ולוויים, אימא במצווה דתקיעת שופר בראש השנה, גם כן לא לחייבו כהנים ולוויים, כמה שמלן, הכל חייבים בתקיעת שופר, גם כהנים ולוויים חייבים. הברית החידשה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שהוא היה עבד של שני שותפים ואחד מהם שחרר אותו, עבד כנעני, אחד מהם שחרר אותו, עכשיו הוא רק חצי עבד כנעני, אינו מוציא לא את מינו, הוא לא יכול להוציא אפילו מישהו אחר שהוא חצי עבד, חצי בן חורין, למה? כי חצי ממנו הרי עבד כנעני, והוא חצי ממנו בן חורין, אז החצי עבד כנעני לא יכול להוציא את החצי בן חורין, וכל שכן שהוא לא מוציא את שאינו מינו, ודאי שהוא לא יכול להוציא ישראל גם הוא, כי יש בו חצי שהוא עבד כנעני, והחצי עבד כנעני לא חייב במצוות שופר, אז הוא לא יכול להוציא אחרים. אמר רב הונא, ולעצמו, כשהעבד כנעני, שהוא חצי עבד, חצי בן חורין, רוצה לתקוע בשופר בשביל לתת בעצמו ידי חובה, לעצמו הוא מוציא ידי חובה. אמר לרב נחמן לרב הונא, למה שיוכל להוציא את עצמו ידי חובה? מה ישנה לאחרים דלו? למה הוא לא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר שהוא חצי עבד, חצי בן חורין? דלו עתי, צד עבדות, הוא מפיק צד חירות, כי הוא חצי עבד. והחצי עבד כנעני פטור ממצוות תקיעת שופר בראש שנה. אז החצי הזה לא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר שאפילו חצי בן חורין. את החצי בן חורין של ההוא לא יכול להוציא ידי חובה. אז אם כן, לעצמו נמי לא עתי צד עבדות דידי, הוא מפיק צד חירות דידי. אז גם העבד עצמו שהוא חצי עבד חצי בן חורין, כשהוא תוקע בשופר, הרי חצי ממנו לא יכול להוציא ידי חובה את החצי השני שלו. כי החצי ממנו הרי עבד כנעני, והחצי השני משוחרר, אז החצי העבד לא יכול להוציא את החצי המשוחרר. אלא אמר רב נחמן חידוש נפלא, אף לעצמו אינו מוציא. תעניה נמי אחי, כמו רב נחמן, מי שחצי עבד וחצי עבד בן חורין, אף לעצמו אינו מוציא. מביאה הגמרא ברייתא. תעני אהבה בריידר אביזרה ושנה ברייתא. כל הברכות כולן, כמו ברכת המצוות. אדם יצא ידי חובה למשל בתקיעת שופר, ועכשיו הוא רוצה להסתובב ולזכות אנשים בתקיעת שופר. אף על פי שהוא כבר יצא ידי חובה, הוא מוציא אחרים ידי חובתם. הוא יכול לברך בשביל להוציא אחרים ידי חובה, למרות שהוא כבר יצא ידי חובה. למה? כל ישראל ערבים זה לזה. אז אם כן, הוא מחויב לראות שאחרים יצאו גם כן ידי חובה, הוא גם כן מצווה שאחרים יקיימו את המצווה. לכן מדין ערבות הוא יכול לברך בשביל להוציא אחרים ידי חובת המצווה. חוץ מברכות הנהנים. ברכות על אוכל ושתייה, שבאנם אוכל ושותה, אם הוא אוכל ושותה הוא יכול לברך, הוא יכול גם להוציא מישהו אחר ידי חובה בברכה. אבל אם הוא לא אוכל ולא שותה, הוא לא יכול לברך בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, רק כדי להוציא את ההוא ידי חובה. לכן חוץ מברכת הלחם וברכת היין או שאר ברכות הנהנים שבהם, אם הוא לא יצא ידי חובתו והוא רוצה עכשיו לאכול בעצמו או לשתות בעצמו והוא רוצה לברך, אז בברכה שלו הוא גם מוציא אחרים. ואם הוא כבר יצא ידי חובה באותו ברכה, או שהוא לא רוצה כרגע לאכול או לשתות, אינו מוציא אחרים, הוא לא יכול פשוט, הוא רוצה לשתות, אז אני אברך בשבילו שהכל נהיה בדברו, שאני לא רוצה לשתות. אין דבר כזה. אם אני בעצמי שותה, אני יכול לברך שהכל נהיה בדברו ולהוציא מישהו אחר גם מדי חובה. אבל אם אני לא רוצה לשתות ורק ההוא רוצה לשתות, אני לא יכול לברך רק בשביל להוציא את ההוא ידי חובה. אם לא יצא, מוציא. אם אני לא יצאתי ידי חובה עדיין ואני רוצה עכשיו לשתות, אני יכול לברך לעצמי ולהוציא אותו ידי חובה. אבל, ואם יצא ידי חובה, אינו מוציא. אם אני לא רוצה לשתות או שאני רוצה לשתות אבל כבר בירכתי, אני לא יכול להוציא מישהו אחר בברכה. בעניין הזה, רבה מסתפק בשאלה. באי רבה, ברכת הלחם של מצה. באים לאכול מצה של מצווה בליל הסדר. יש מצווה לאכול מצה. ואחד כבר יצא ידי חובה, הוא כבר בירך על אכילת מצה, הוא בירך המוציא לחם מן הארץ, והוא כבר אכל מצה. עכשיו יש מישהו אחר שלא יודע לברך, והוא רוצה לאכול מצה. ואני רוצה לברך כדי להוציא אותו ידי חובה. וכן, קידוש. אני כבר עשיתי קידוש, כבר שתיתי, כבר אכלתי, אבל יש פה מישהו שלא עשה קידוש, והוא לא יודע לעשות קידוש, ואני רוצה לעשות קידוש בשבילו. ברכת היין של קידוש היום, מה הוא? האם אני יכול לברך רק בשביל להוציא אותו ידי חובה? גם אם הוא כן יודע לברך, רק מכל סיבה שהיא אני רוצה להוציא אותו ידי חובה. האם אני יכול לברך גם ברכות הנהנים, כשזה ברכת הנהנים של מצווה? כי הרי יש ליהודי חובה לאכול כזית מצה בליל הסדר. אז אם כן, הברכת המוציא זה ברכה כמו ברכת המצוות. ואותו דבר קידוש. אדם חייב לעשות קידוש בליל שבת. אז אם כן, אפילו שאני מברך ברכת הנהנים בורא פרי הגפן, הרי הוא חייב בקידוש הזה. אז זה מדין ערבות, אולי נאמר שאני כן יכול להוציא אותו ידי חובה, הוא מפיק. עוד דילמה, הברכה הזאת שאני מברך, המוציא או בורא פרי הגפן, לאו חובה היא, זה לא ברכה שהיא רק באה לחובה. אפשר לברך את הברכה הזאת גם בשביל רשות, סתם בגלל שאדם רוצה לאכול לחם, או סתם בגלל שאדם רוצה לשתות יין. זה לא ברכות שתקנו אותם רק לצורך מצווה. אז אולי באמת אי אפשר להוציא בהם ידי חובה מישהו אחר. עונה הגמרא תשמד אמר רב אשי, כי אבי נן בי רב פאפי, כשהיינו בביתו, אבא מקדש לן, הוא היה מקדש קידוש, ועושה קידוש לעצמו, ומוציא אותנו ידי חובה. וכי אבא עתה אריסי מדברה, כשהאריסים שעובדים בשדה שלו, בשדות שלו, היו מגיעים מהשדות, אבא חוזר ומקדש לו. אפילו שהוא כבר קידש לעצמו, והוא כבר עצמו יצא ידי חובת קידוש, בשביל האריסים שלו הוא עשה קידוש עוד פעם, והוא בירך בורא פרי הגפן גם כן. רואים מכאן שבשביל קידוש היום מותר לברך, כדי להוציא מישהו אחר ידי חובה, גם ברכת הנהנין. תנו רבנן, לא יפרוס אדם פרוסה לאורחים, הכוונה, לא יברך ברכת המוציא כדי להוציא את האורחים ידי חובה בברכה ברכת המוציא. אם בן אדם לא רוצה עכשיו לאכול לחם, או שרוצה לאכול לחם אבל כבר בירך המוציא, הוא לא יכול לברך עוד פעם המוציא לחם מן הארץ רק כדי להוציא מישהו אחר ידי חובה, גם אם הוא אורח שלו. אלא אם כן, הוא עדיין לא בירך המוציא, והוא רוצה עכשיו לאכול, והוא אוכל עם האם, אז כשהוא מברך לעצמו, הוא יכול כבר להוציא גם אותם ידי חובה. אבל פורסו לבניו ולבני ביתו. אם אדם רוצה ללמד את הבן שלו לברך, שהוא לא יודע לברך, או לבני ביתו, שלא יודעים לברך, הוא רוצה ללמד אותם לברך, מותר לו לברך ברכה עם שם ומלכות, רק כדי ללמד אותם לברך. אם זה הדרך היחידה שהם יכולים ללמוד. כדי לחנכם במצוות, שהם ילמדו איך מברכים. ובהלל, להוציא אותם ידי חובת הלל, ובמגילה, להוציא אותם ידי חובת מגילה, שם זה ודאי הוא יכול להוציא אותם ידי חובה, אף על פי שכבר יצא ידי חובה, הוא כבר קרא את ההלל, הוא כבר קרא קריאת מגילה, אבל יש פה מישהו שעדיין לא קרא הלל, והוא לא יודע לקרוא, או שיש פה מישהו שעדיין לא קרא מגילה, והוא רוצה שיוציא אותו ידי חובה, אף על פי שיצא, מוציא. אפילו שהוא כבר יצא ידי חובת הלל או מגילה, ויש פה מישהו שרוצה שהוא יוציא אותו ידי חובה, הוא יכול לקרוא שוב פעם את ההלל, לקרוא שוב פעם את המגילה, אפילו עם ברכה, כדי להוציא את ההוא ידי חובה. הדרן הלך, פרק שלישי, פרק ראוהו בית דין. ואנחנו מחיל אל חיל פונים לעסוק בפרק האחרון במסכת ראש השנה, פרק יום טוב. יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. אנחנו לא תוקעים בשופר שראש השנה חל בשבת. אבל בזמן שבית המקדש קיים, בבית מקדש היו תוקעים בשופר גם בשבת. אבל לא תוקעים בשבת מחוץ לבית המקדש, מה שנקרא במדינה. אפילו בירושלים לא היו תוקעים בשופר. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה נשיא בזמן חורבן את המקדש, שיהיו תוקעים אפילו בשבת, בכל מקום שיש בו בית דין. אבל דווקא בפני בית הדין. אמר רבי אלעזר, לא התקין רבן יוחנן בן זכאי שיתקעו בפני בית הדין, אלא ביבנה בלבד, ששם ישבו הסנהדרין של 71 דיינים. ואחרי שהסנהדרין עברו למקומות אחרים, גם באותם המקומות, אבל רק איפה שיש סנהדרין, רק שם אפשר לתקוע בשופר. אמרו לו חכמים לרבי אלעזר, התקנה הזאת לא הייתה דווקא ביבנה, אלא אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. ועוד זאת, הייתה ירושלים יתרה על יבנה. איזה מעלה הייתה בירושלים יותר מביבנה? שכל עיר שסמוכה לירושלים, אבל בתנאי, שהיא גם רואים מהעיר הזאת את ירושלים, וגם שומעת, אפשר לשמוע מהעיר הזאת את התקיעת שופר בירושלים, והיא גם קרובה בתוך 2,000 אמה מירושלים, וגם יכולים לבוא משם, יכולה לבוא, אין נהר שמפסיק בין המקום הזה לבין ירושלים, במקום כזה תוקעים בשבת בשופר כמו בירושלים. זה המעלה שהיה כשהסנהדרין היו בירושלים, אבל וביבנה, כשסנהדרין וביבנה לא היו תוקים, אלא בפני בית דין בלבד. אנחנו לא תוקים בשופר בראש השנה כשהוא ראש שנה חל בשבת. מינה נמילי. מאיפה המקור לזה? אז בהתחלה הגמרא מביאה שזה מהפסוק, מהתורה. אמר רבי לוי בר לחמא, אמר בשם רבי חמא בר חנינא, שלכאורה יש סתירה בין שני פסוקים. כתוב אחד אומר על ראש השנה שזה שבתון רק זיכרון שמזכירים את התרועה, מזכירים את השופר. מזכירים פסוקים של שופרות, אבל לא תוקעים. וכתוב אחד אומר, יום תרועה יהיה לכם. תתקעו בשופר. לא מספיק שתקראו פסוקים של שופרות. לכאורה זה סותר. האם מספיק להזכיר את השופר, או שצריך בפועל לתקוע בשופר בראש השנה? לא קשיא. כאן, מתי זה מספיק זיכרון תרועה ולא צריך לתקוע ממש בשופר? זה ביום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. מזכירים פסוקים של שופרות. וכאן שכתוב שהיום הזה הוא יום שתוקעים בו, יום תרועה, זה ביום טוב שחל להיות בימות החול. אז תוקעים בשופר בפועל. אמר רב, האם ככה? אם היא דאורייתא היא שבשבת, שראש שנה שחל בשבת לא תוקעים בשופר, אז במקדש איך היא תקעינה? איך אתה מתיר לתקוע בשופר בבית מקדש? והוד, למה שיהיה אסור לתקוע בשופר בשבת? הלב מלאכה היא שאסורה בשבת, להצטריך קרא למיוטי, שהפסוק צריך למעט שאסור לתקוע בשופר בשבת. דתנא דבי שמואל, כתוב לעניין יום טוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו. דווקא דבר שהוא מלאכה. אבל יצתה תקיעת שופר, שמהתורה אין איסור לתקוע בשופר בשבת, וכן רדיעת הפת, להפריד את הפת שדבוק בקיר של התנור, היה להם תנורים שהיו מסיקים את האש על הקרקע של התנור, והיו מדביקים את הלחמים על הדפנות של התנור. אז אתה רוצה להוריד את הלחמים מהדופן של התנור במרדה, אין בזה איסור מהתורה. כי זה לא מלאכה, שהיא חוכמה שלא כל אחד יכול לעשות אותם, אבל ואינה מלאכה. אז אם תקיעת שופר זה דבר שהוא לא מלאכה מהתורה, ובשבת כל האיסור לתקוע בשופר זה רק מדרבנן, לא ייתכן שהתורה מביאה לימוד מיוחד לומר שבשבת לא תוקעים בשופר. לא, במילים קצרות, לא ייתכן שהסיבה שלא תוקעים בשופר בראש שנה שחל בשבת זה מלימוד מהפסוק. לא ייתכן שזה מלימוד מהפסוק. אלא אמר רבא, באמת מדאורייתא מישרא שרעי, מהתורה, גם היום בזמננו, ראש שנה שחל בשבת, מהתורה מותר לתקוע בשופר. ורבננו דגזור בי, חכמים יש להם כוח, שהם יכולים לבטל מצווה מהתורה, כשהם בסך הכל אומרים לך, תימנע ואל תקיים את המצווה מהתורה. אין לחכמים כוח לומר לך, שתעשה מעשה שהתורה אוסרת לעשות. דיינו בקום ועשה, אבל חכמים יכולים לתקן, לומר לך, התורה אומרת לך לעשות, שב ואל תעשה. אומרים לך לתקוע בשופר, שב ואל תתקע. הם לא יכולים לומר לך, לך ותעשה דבר שהתורה אוסרת. דיינו, התורה אומרת לך לא לעשות, והם יאמרו לך כן תעשה, זה הם לא יכולים. אבל דבר שהתורה אומרת לך לעשות, והם אומרים לך אל תעשה, זה הם כן, יש כן כוח בידי החכמים. מה הסיבה שחכמים מצאו לנכון לאסור לתקוע בשופר בראש שנה? כדי רבא, דאמר רבא, הכל חייבים בתקיעת שופר, כל אחד מעם ישראל, כל אחד שחייב מצוות שתלויות בזמן. ואין הכל בקיאים בתקיעת שופר, כי זו חוכמה מיוחדת לדעת לתקוע. אז יש גזרה, שמה, אדם שהוא לא בקיא בתקיעת שופר, יתלנה בידו, ייקח את השופר לרשות הרבים, וילך אצל הבקיא ללמוד, ואבירנו 400 ברשות הרבים. ואחד מהמלאכות שאסורות בשבת, זה לטלטל חפץ 400 במקום שמוגדר כרשות הרבים. ואנחנו חוששים שהבן אדם יטלטל את השופר 400 ברשות הרבים, שזה איסור מהתורה. אז לכן חכמים, כדי שאדם לא יעבור על איסור מהתורה, הם אסרו לתקוע בשופר. והיינו תעמוד דלולב. זה גם הסיבה שהם אסרו ליטול 4 מינים ביום טוב שחל להיות בשבת. והיינו תעמוד המגילה, זה גם הסיבה שהם אסור לקרוא במגילה בפורים שהוא חל בשבת, כדי שלא ילכו לטלטל את 4 מינים או את המגילה 400 ברשות הרבים כדי ללכת אצל בקי ללמוד. במשנה למדנו שבמקדש היו תוקעים בשופר גם כשראש השנה חל בשבת, אבל מחוץ לבית המקדש לא היו תוקעים בשופר כשראש השנה חל בשבת. אבל משחרב את המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיו תוקעים בשופר בכל מקום שיש בו בית דין וכו'. מביאה הגמרא ברייתא שמתארת את הדרך איך שרבן יוחנן בן זכאי תיקן את התקנה הזאת. תנו רבנן, פעם אחת חל ראש השנה להיות בשבת, זה כנראה היה פעם ראשונה אחרי חורבן בית המקדש, והיו כל הערים מסביב יבנה מתכנסים ליבנה כדי לשמוע תקיעת שופר משלוחי בית דין, כמו שהם היו רגילים לשמוע תקיעת שופר כשבית דין היה בירושלים. נו, תוקים בשופר או לא תוקים בשופר? זה לא בית מקדש פה. הסנהדרין גלתה ליבנה. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני ביתרא, שהם היו גדולי הדור, נתקע? מה אתם אומרים? אמרו לו, נדון. בוא נדון, האם בית דין צריכים לגזור לאסור לתקוע או לא? אמר להם, אתם יודעים מה? בואו עכשיו נתקע, ואחר כך נדון, ולפי זה נחליט בהמשך. זה היה מין סוג של המטלה כזאת, זה היה מין סוג של חוכמה שהוא עשה, הוא רצה שכן יתקעו בשופר, במקום שיש בית דין. אז הוא ככה תיקן את זה בצורה, בחוכמה. לאחר שכבר תקעו, אמרו לו, נו, בוא נדון עכשיו. לדעת, אמרו בני ביתרא לרבן יוחנן בן זכאי, בוא נדון, האם באמת צריך לתקן שלא יתקעו בשופר אפילו במקום שיש בו בית דין, ואפילו לא בפני בית דין. אז אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, זהו, כבר עכשיו לא יכולים לתקן שלא יתקעו בשופר במקום שיש בו בית דין. למה? כבר נשמעה קרן של תקיעת שופר ביבנה לפני בית הדין, ואין משיבים לאסור לאחר מעשה, כי אז אנחנו נוציא לעז על בית הדין, שהם חוזרים בהם ממה שהם תקעו, שזה לא היה בסדר. לכן באמת נשארה התקנה הזאת, שבמקום שיש בית דין, בפני בית דין, תוקעים. אפילו בראש שנה שחל בשבת. אמר רבי אלעזר, לא התקין רבן יוחנן בן זכאי שיתקעו בשופר בראש השנה שחל בשבת, אלא ביבנה בלבד. אמרו לו, מה פתאום? אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין, הוא תיקן. שואלת הגמרא, רגע, רגע. איך הולך המשנה? המשנה אומרת ככה, משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקים בכל מקום שיש בו בית דין. אז מה סוברים הטענה כמה של המשנה? כל מקום שיש בית דין, לפי דעת רבן יוחנן בן זכאי, לפי התקנה שלו, תוקים בשופר. בא רבי אלעזר ואומר, מה פתאום? לא בכל מקום שיש בית דין, רק ביבנה. ואז אמרו לו החכמים, בסוף המשנה, אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. מה בעצם החכמים שדיברו אחרי רבי אלעזר, חולקים על החכמים שמדברים לפני רבי אלעזר, בעצם נכורה אותה דעה. אמרו לו, היינו תנא קמא. הרי גם תנא קמא וגם התנא שאחרי רבי אלעזר, שאמרו לו לרבי אלעזר, הם הרי שניהם לכאורה סוברים אותו דבר, שבמקום שיש בית דין, רבן יוחנן בן זכאי תיקן, שיתקעו בשופר אפילו בראש שנה שחל בשבת. אומרת הגמרא, לא, יש כאן שלוש דעות. יש תנא קמא, יש רבי אלעזר ויש תנא האחרון. אז מה דעתו של רבי אלעזר? כולם יודעים, כתוב מפורש. רבי אלעזר אומר שרק ביבנה היו תוקעים בשופר בשבת, בראש שנה שחל בשבת. אבל מה ההבדל בין התנא קמא לבין התנא האחרון? יקבי נעיו, בית דינא דאקראי. בית דין שהוא לא קבוע, אלא הוא אקראי. התיישבו במקרה. לפי תנא קמא, כל מקום שיש בו בית דין תוקעים, גם אם זה בית דין אקראי. אבל התנא האחרון אומר, אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. אבל יש השוואה בין הבית דין ביבנה לבין מקום אחר שיש בו בית דין. שכמו שביבנה בית דין הוא קבוע, ככה גם כל מקום שיש בו בית דין, מתי אנחנו נתקע בשופר לפני בית דין? רק אם זה בית דין קבוע, כמו הבית דין שהיה ביבנה, ועד כאן דף חפתת.